מיסים לצדקה ובמס ערך מוסף. מעם, מה שנקרא מיסוי עקיף. טוב, לגבי מיסים לצדקה, למה זה שאלה? כי אנחנו ראינו שעיקרון חלוקת נטל המס הוא לפי ההנאה. כלומר, אתה משלם על השירות שאתה מקבל. זה העיקרון הראשון, אחרי זה ראינו כמה יוצא דופן לזה. אבל בצדקה הרי אתה משלם בשביל שמישהו אחר ייהנה, לא כדי שאתה בעצמך תיהנה. לכן מיד עולה השאלה איך זה מתחלק. אז קודם כל נתחיל מזה שבכלל, האם צדקה היא בכלל, או מימון של הצדקה, מימון הרווחה, הוא בדרך מס או בדרך נתינה מרצון, מה שנקרא היום צ'רטי. ובעניין הזה יש מחלוקת, יש גם פסיקה. אנחנו מתחילים, קודם כל, זה מופיע כבר במשנה במסכת פאה, אבל אנחנו נתחיל מהגמרא בבבא בתרא במקום מספר 1. תנו רבנן, קופה של צדקה נגבית בשניים ומתחלק בשלושה. נגבית בשניים שנושאים שררות על הציבור פחות משניים. מתחלק בשלושה כדיני ממונות. כלומר, כשאתה גובה מיסים, גובה צדקה, קופה של צדקה, קופה היא הקופה הקהילתית שממנה מחכים צדקה לעניי העיר פעם בשבוע. אז אנחנו רואים שרשאים, כדי לגבות את הצדקה צריך לפחות שניים בגבייה, כי זה שררה. ושלושה בחלוקה, כי זה דין. כלומר, צריך להפעיל שם שיקול דעת מי יקבל כמה. תמחוי, שזה חלוקה לעניים שמחוץ, נגבית בשלושה, מתחלק בשלושה, שגבויה וחלוקה שווים. תמחוי בכל יום, קופה מערב שבת לערב שבת, תמחוי לעניי עולם, קופה לעניי העיר. ורשאים לעיר לעשות קופה, תמחוי, תמחוי קופה, כמו אפשר להעביר מפה לשם, ולשנותה לכל מה שירצו. ורשאים לעיר להתנות על המידות ועל השערים, על שכר הפועלים, ועל השיא על קיצתם. כל זה הברייתא. אמר מרן, עושים שרות על הציבור פחות משניים. מנה נמילי, אמר רב נחמן מרקרא, והם יקחו את הזהב, שרות ודלא עבדי, האמונה מהמן. כלומר, אתה צריך שניים בשבילה, כי זה שררה, אבל לא בגלל שאתה לא סומך על גבי הצדקה. מסייל לרבי חנין, אמר רבי חנין מעשה, ומינה רבי שני אחים על הקופה. כלומר, למרות שהם קרובי משפחה, והם יכולים אולי לחפות אחד על השני, בכל אופן ממנים אותם, כי הסיבה צריך שניים, זה לא בגלל אמינות או לא כדי שהם יפקחו אחד על השני, אלא בגלל שיש בזה שררה. ואז שואלת הגמרא, וזה חשוב לענינו, מהי שררות? אדמה רב נחמן, מה רב ברבועה? לפי שממשכנים על הצדקה ואפילו בערב שבת. כלומר, צדקה אפשר למשכן עליה. אם אדם חייב כסף לקופת הצדקה, אתה יכול להיכנס אליו הבית והוא לא רוצה לשלם, אתה לוקח לו את הטלוויזיה או את המחשב הנייד עד שהוא ישלם, או את האוטו. כלומר, זה כבר רומז לנו שמדובר פה על חוב, לא על צ'רטי, שצ'רטי כל אחד יכול לתת כמה שהוא רוצה, ואי אפשר כמובן למשכן אותו על זה שהוא לא נתן. זה זכותו, לכן לתת, לא לתת, משהו יחליט. אבל מזה שהם משכנים, משמע שזה חוב או מס. הנה, והכתיב ופקדתי על כל לוחציו, אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיע דירה, ואפילו על גבי צדקה. כלומר, גבי צדקה שלוחץ על החייבים, הוא עובר עבירה והקדוש ברוך הוא יפקוד עליו את דינו. עונה הגמרא, לוקח שעד דעמיד עד דלא עמיד. כלומר, אם בן אדם אינו כסף, אז באמת אסור לקחת ממנו, אבל אם יש לו כסף מותר, כי עד דרבה אחפה לרב נתן בר עמי ושקל מיני ארבע מהזוז לצדקה. כלומר, המעשה שבו רבה קפה את רב נתן בר עמי לשלם צדקה. עכשיו, קודם כל זה מאוד ברור שמגמרה פשוט, כן, שאפשר לכפות על הצדקה. מה שמעניין זה למה רב נתן ברמי, שהיה אמורה, לא רוצה לשלם צדקה, לא רוצה לשלם, וצריך לכפות אותו. אז מיד נראה אולי תירוץ לדבר הזה. אבל אנחנו רואים פשט הגמרה הוא שזו חובה, וכך פוסק גם הרמב״ם במקור 2, וגם בעקבותה פוסק השולחן ערוך באותה לשון, מי שאינו רוצה ייתן צדקה או שייתן מעט עם מה שבדין כופים אותו, מקים אותו מכת מרדות, עד שייתן מה שהמדול ייתן, יורדין לנכסיו בפניו לוקחים ממנו. שוב אני אומר, זה ברור שזה בכפייה, וזה נשמע כמו מס לכל דבר ועניין, זה לא דבר שאתה נותן מרצונך. והשולחן ערוך מפרט במקום מספר 3, בעקבות הרמב״ם, מי שישב במדינה, זה כבר מופיע לפני כן בגמרא, מי שישב במדינה 30 יום, היו קופים אותו ייתן צדקה לקופה עם בני המדינה. כלומר, ממתי חל עליך המס? אז אחרי 30 יום שמגורים, אתה צריך שלם. ישב שם 3 חודשים, קופים אותו ייתן לתמחוי. ישב שם 6 חודשים, קופים אותו ייתן צדקה בכסות שמכסים בעני העיר, קופה זק לאוכל. ישב שם 9 חודשים, קופים אותו ייתן צדקה לקבורה שקוברים בה את העניים ועושים להם כל צורכי קבורה. באמת דברים אמורים בבעל הגור, ואומר שאני לא רוצה להשתקע, כלומר מגורים זמניים, אבל אם בא לעיר כדי להשתקע, קופים אותו מיד. כלומר, קנית דירה, אתה מתחיל לגור באופן קבוע, מיד אתה משלם. אני רק הערת מעניינת, בהתעסקות שהייתה לי בענייני הגדרת עוני, אז היה לי איזשהו דו-שיח עם היום, מי שהיום ראש מחלקת המחקר בביטוח לאומי, דוקטור דניאל גוטליב, אני חושב כבר פרופסור היום, והוא גם בדק, ניסה להגדיר עוני בישראל לפי סל צרכים, ואז ראיתי לו את המשנה, אמר, פספסתי את הקבורה, שכחתי שגם זה חלק מהסל, אמרתי לו, אתה יכול להיות רגוע, ביטוח לאומי נותן קבורה חינם למדינת ישראל, זה כבר נמצא בתוך הסל. אין בן אדם במדינת ישראל, גם, שוב, זה משהו אוניברסלי. כל אדם מקבל קבורה חינם, לא משנה אם הוא נזקק או לא נזקק. בסדר? לא, אני לא כתוב פה שאתה תקבל וילה צמוד קרקע. תקבל, מה שקשר על פי ההלכה, כן? קומה עשירית בלי נוף. תקבל מה שקשר על פי ההלכה, ולא צריך לצאת יותר מזה. הצדקה צריכה להיות מינימלית, לא מקסימלית. טוב, אז אנחנו רואים, כן, מתי חל עליך החוב הזה. מי שחולק על כל הכיוון הזה, זה רבנו תם, רבנו תם במקום מספר 4, על הגמרת בבבת, כותב כך, על הסיפור של רב האחפה לרב נתן, ואם תאמר רב בפרק כל הבשר, אמר, כל מצוות עשה שמתן שכרה כתובה בצידה, אין בדין שמת המוזרים עליה. כלומר, אם כתוב לגבי מצווה מסוימת מה שכרה, אז זה בית הדין, שבית הדין של העולם הזה, כלומר, בדיני אדם לא קופים על המצווה הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבטיח את השכר, מי שלא יעשה ולא יקיים את המצווה, יפסיד את השכר, לא צריך להתערב בזה יותר. לגבי צדקה, כתיב, כי פתוח תפתח ידך לא הוכתיב, כי בגלל הדבר הזה, מברכך, אז אם הקדוש ברוך הוא יבטיח ברכה, לא, בית הדין שמע, אתה לא צריך להתערב, ואומר רבנו תם, די כפייה בדברים. כלומר, מה זה? לא כפו אותו, אלא שכנעו אותו, לחצו עליו. וכמו קפי ועל בפרק נערה שנתפתתה ועוד נקודה נקרא עוד אחד ועוד תירץ דחר קיבלו עליהם שיחופו אותן הגבי. כלומר מדובר פה לאדם שכבר הסכים לשלם מרצונו, אחרי שהוא הסכים אז קופים עליו את ההסכם שקיבל עליו מרצונו. יש את הרבן תמיש בעוד מקומות שהוא אומר שכפייה גם במקרים אחרים זה בדברים, ברור שזה דוחק לא קטן, רק אני אומר אם הרבן אותם חושב שלא קופים מצוות עשה שמתן שכר בצידה וכך מצוות צדקה, אז יכול להיות שגם אבנתן ברעמי האמורה חשב ככה, ולכן הוא לא הסכים לשלם. כלומר, הוויכוח בין הרמב״ם לבין רבנו תם, יכול להיות שזה הוויכוח בין רבא לרב אבנתן ברעמי, ורב אומר, אני כופה אותך, למרות שאתה חושב אחרת. אני חושב שזה יכול להיות, ראינו את זה בעוד כמה מקרים, שיש מחלוקות שהן בעצם מתחילות כבר, מחלוקות עמוקות, מתחילות כבר מהמשנה, לפעמים בגמרא. ולראי נראה זה בצדקה קופים, משום דעית בלב, דכתיב בא, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ. כלומר, רב רי משיב שבצדקה יש גם לב, ובדבר שיש בו לב כן קופים. בכל אופן, ראשיתת רבנו תם יש לא קופים על הצדקה, ואני אומר באופן כללי, אנחנו יודעים שרבנו תם, יש לזה עוד אינדיקציות, היה יחסית מה שנקרא קפיטליסט. כלומר, הוא היה פחות התערבויות, גם לתת לשוק החופשי להיות לפעול עם מינימום התערבויות, וגם בנושא הצדקה, הוא אומר, מבטא פה מה שנקרא היום עמדה ימנית, שיש מצווה לתת צדקה, אין אז איך שום חולק, אבל אנחנו לא מתערבים, זה יישאר בגדר צ'רטי מי שיוצא שייתן. אז זה שלב ראשון, נביא גם, עכשיו, גם תראו דבר יפה ברשב"א, ותראו קצת היסטוריה ברוך השולחן, שמסיים את העניין הזה, שואלים את הרשב"א במקום 5, וזה מובא גם בבית יוסף, שאלתם, יכולים בדין לחייב את הציבור לעשות צדקה לפי המס, או לפי נדבה כאשר ידבנו ליבו? ממש זאת, כן, אני אהבתי את השאלה הזאת, בגלל שהניסוח של השאלה באמת מתרגם את זה, כן, המונחים, לאב הטיפוס, האם אנחנו מדברים פה על מס או על נדבה? תשובה, בזו אין כל המקומות שווים, אלא יש מקומות שנהגו לפי הנדבה, יש מקומות שנהגו לפי המס, והמנהג גובר, אנחנו יודעים שבענייני מיסים, גם המנהג גובר. אבל שורת הדין ייראה לפי מה שיש לכל אחד ואחד שכולם צריכים לתת, שכולם חייבים לפרנס את העניים והחיוב לפי ממון שממנו מפרנסים אותם. כלומר, הוא אומר, שורת הדין שזה מס, והמס הוא לפי ממון. פה אנחנו כבר עוברים לא רק האם יש חובה או אין חובה, אלא גם איך אתה צריך לחלק את החובה. התשובה היא לפי ממון, למה? כי הוא אומר, החובה חלה על הממון שלך, אתה צריך לתת מהממון שלך לעניים. אז יש לך הרבה ממון, יש לך הרבה חובה, ושוב צריך, אני אומר, אני מזכיר, אנחנו במדינת ישראל נותנים היום מס הכנסה. לפי, בהלכה אין מס הכנסה, אלא מס הון. אני אומר להבדיל, נדמה לי שפעם נמצאתי עם איזה נהג מונית ערבי, הוא אמר, מוסלמי, הוא אמר לי שאצל הערבים צריך לתת צדקה, לא זוכר, ברמדאן, צריך לתת 0.25% ממה שיש לך. כן, אז זה כמובן להבדיל בין הקודש ובין החול. בהלכה, חובה לתת ממה שיש לך. כן, אם אתה יושב על הפנסיונר יושב על נכסים במיליון שקל, במיליארד שקל, וכל הכסף עומד בבנק, כן? בפקם, לא מרוויחים עליו כלום, כל בו עובר ושב, כן? הוא לא מרוויח שקל, אגורה בשנה. הוא צריך לשלם מס על הממון הזה, לא על הרווחים שלו. המודל, הדגם המודרני, שאנחנו חיים בתוכו היום, הוא דגם מס על הכנסות, טיפה יש על העברות, כן? מדי פעם מדברים, מס כזה מסוחר, אבל בדרך כלל המס הוא על, כן, יש מס רכישה, לא משנה, יש כמה דברים שהם על העברות, אבל בדרך כלל המס הוא על, על הרווחים, ומנהג מבטל הלכה. לכן אנחנו לא צריכים לשנות את זה, אין לנו חובה לשנות את זה, וצריך להבין שהמס המוטל משורת הדין, המס למימון הצדקה, שורת הדין הוא מס על הממון, שלדעתי הוא היום, אילו היו נוהגים בדרך הזאת, העשירים היו משלמים יותר. זאת אומרת שהם משלמים רק על הרווחים שלהם ולא על מה שיש להם. והעניים היו משלמים כנראה פחות, כי זה משלם לפי מה שיש לך. אוקיי. אז זה ודאי מה שנקרא פרוגרסיבי. המיסוי לענייני רווחה הוא פרוגרסיבי, וזה הוא דומה, כי אנחנו היינו מי שזוכר, שראינו שבאופן כללי אתה משלם לפי צרכים, ובאופן כללי הכלל אומר שברירת המחדל היא שמשלמים לפי ממון, למעט הדברים המובהקים שהם לפי נפשות. אז אם היינו בונים היום את מערכת המס בדיוק לפי ההלכה, אז כמו שאמרתי, היינו מחלקים, עוברים תחום תחום, ואומרים, בבריאות אתה תשלם לפי נפשות, כי זה לפי שירותים, כן? ונעבור ככה תחום אחרי תחום, אולי גם בחינוך לפי נפשות, כי זה לפי, כל ילד צריך חינוך באותה איכות, ו... כשאנחנו מגיעים ל וכשאנחנו מגיעים לענייני הרווחה, ואגב היינו שוב, אם היינו עושים את זה ממש לפי ההלכה, אז היינו מוציאים משרד החינוך את התקצוב שלו, היינו אומרים קודם כל כל אחד שישלם על הילד שלו, ואחרי זה נבנה קופת צדקה, נבנה ביטוח לאומי, משרד הרווחה לא משנה, שהוא משלם עבור העניים. אנחנו כשנגיע בסמסטר הבא לענייני רווחה נלמד את זה, צריך לשלם עבור העניים, זה חלק מהצדקה, את המימון של העניים נעשה לפי ממון. אז היה אמור להיות לך בתלוש המשכורת, היה אמור להיות לך מס שירותים, מס של דברים שאתה משלם ומקבל, ביטחון, מס בריאות ממלכתי, חינוך ממלכתי, שאתה שילמת וקיבלת שירות, כן? אתה משלם רק על מה שאתה מקבל, לא פחות ולא יותר, ושם אתה משלם הרבה, נגיד, חלק לפי נפשות, חלק לפי ממון, היה לך את השומת המס, איך היו מחשבים לך את זה, והיה סעיף שכתוב עליו צדקה, וזה הסעיף די משמעותי, כן? זה מקבל, מממן גם את הצדקה הישירה, את הקצבאות שאני מקבלים, וגם את התמיכה, את התשלומים עבור העניים, עבור השירותים שאני מקבלים, עבור הבריאות של העניים, עבור החינוך של העניים, היה סעיף, יכולת לדעת, כן, אם היית מחשב בסוף החודש כמה צדקה נתת, היית יכול להסתכל בתלוש שלך, לראות, נתתי לצדקה 5% מהשכר שלי, זה לא הכל, כן, אבל אני אגיד לך, X אחוז מהמס הכנסה, ממש מובהק צדקה, היום הכל מורבב, סלט אחד גדול, גם ביטוח לאומי שאנחנו משלמים, יש בו אלמנט ביטוחי, אתה משלם עבור אתה מבטח, האישה מבטחת את עצמה בדמי לידה ובחופשת לידה, מי שעושה מילואים זה לא ביטוח, מי שכל אדם מבוטח מפני פיטורים, אז אנחנו, היום יש לנו סלט, קשה לנו להבחין בין הצדקה לבין השירותים שאנחנו מקבלים תמורת המיסים. אגב, נעשו, יש מאמר על זנתם זיכרוני בתחומין שבדק את זה, נסה לעשות איזשהו ניסיון לבדוק מה אחוז המס מתוך שהולך לצדקה מתוך המיסים שאנחנו משלמים. סגור סוגריים, חזרנו לכאן, המיסוי עבור צדקה הוא לפי ממון. כך הוא כותב לנו הרשב"א, ועומת נראה שגם השולחן ערוך פוסק את זה. ערוך השולחן מתאר, בואו נדלג, נעבור כאן לפי הסדר ההיסטורי. שוב, לעוד תשובת הרשב"א במקור 8, הצדקה ופרנסת העניים לפי ממון, הוא כך הוא כותב. הוא קאי דרע ודקפה לרבה מבפיק מנה, ארבעה מעשו זה צדקה. הוא לפעום גם לשיחנה. הוא מלך ממון חסר, לא יודע איך לקרוא את זה. הוא כבר אמור בפרק מצאת האישה בן הקדימון בן גוריון, שפי שעושה צדקה הרבה, כי לא עביד כדבי. כלומר, גם אתה נותן המון צדקה, שלהם אתה נותן צדקה כפי שאתה צריך, ופוסק לשולחן אורך במקום מספר 9, אני אעיר מרובים, והעשירים אומרים, יחזרו על הפתחים, ובינונים אומרים שלא יחזרו על הפתחים, אלא תהיה פרנסתן מוטלת על הציבור לפי ממון, הדין עם הבינונים. הוא מסביר הרמה, כי כך חיוב צדקה לפי הממון. אוקיי, זו פסיקת הלכה בשולחן ערוך, קודם כל שזה צדקה עם מס, ואת המס צריך לחלק להטיל לפי הממון, כלומר המיסוי פרוגרסיבי. מבחינה היסטורית, ערוך השולחן מתייחס לכך פעמיים, במקור 6 הוא כותב, אמנם בזמן הרשב"א התחיל המצב להתמוטט, ורבו עניים, ולכן אמרו העשירים, כיוון שהצדקות שלנו לא יספיק לצורכיהם, אם כן מה בצע בקופה של צדקה, זה לא מועיל, יחזרו על הפתחים, וכל אחד ייתן כפי נדבת ליבו, והבינונים אמרו לפי ממון, כלומר שתהיה קופה של צדקה. ופסק הרשב"א שהדין עם הבינונים, לפי שמדין תורה, כן הוא, אם משום שלא יספיקו, יחזרו אחר כך על הפתחים. ולא, כן, עכשיו אנחנו עוסקים בזה, אבל בעצם אי אפשר למנוע מעניים לחזר על הפתחים, אז זה יהיה, אתה נותן בקופה כמה שאתה יכול לתת, גם אם זה לא פותר את כל הבעיות, ואחר כך יחזרו לפתחים, כל אחד ייתן כפי נדבת ליבו, וזהו שאומר שהדון ידלדל, כלומר שהקופה אינה מספקת, ולכן התחיל בזמנו חילופי מנהגים, יש מקומות שנהגו לפי נדבת ליבן, ויש לפי המיסים, והכל מפני לחצנו, זו הדחק. כלומר, זה יפה, אור שכן אומר, שורת הדין לפי ממון, מה פתאום יש מנהג אחר? המנהג הוא כי אנחנו לא מצליחים לספק צורכי עניים, חלק מהלחץ הכלכלי של החיים בגלות, ברוך השם, אנחנו היום במצב אחר. ובמקור השם הוא כותב, יראה לי, אני יודעתי, לכיוון דקם לנו דקופים על הצדקה, ועכשיו בזמן הזה ידוע שאין לנו כוח לאכוף. כן, הוא כבר חי באמנציפציה, הקהילה איבדה את כוח הכפייה שלה, אז בעולם שבו אתה, אין לך כוח כפייה, אני אומר סיפור, אין אז אין, אז כבר אין מה לדון. אבל אנחנו היום חזר לנו, חזר כוח הכפייה לישראל, יש לנו ריבונות, ואנחנו צריכים לפעול לפי, ככל היותר, ככל הקרוב לפי שורת הדין, לכן ודאי שמה שכתוב פה שמדינת ישראל מותר לה לכפות על הצדקה, אחד, ושתיים, שהיא צריכה לגבות עבור צדקה לפי ממון, כלומר מסוג פרוגרסיבי, כדי לממן את צורכי הרווחה. עד כאן, החלק הזה. האם יש לנו הגבלת מקסימום במס שאפשר לקחת מאדם? כדוב במדינת ישראל, השירים משלמים 48% מס, שזה מס גבוה מאוד. היה פעם יותר גבוה מ-50%, ונתניהו, ואני חושב בצדק, אמר, אני לא רוצה לעבור את ה... לא, שלא יהיה מצב שבן מרוויח על כל שקל שהוא מרוויח, הוא נותן יותר מ-50 אגורות למדינת ישראל, ירד מתחת ל-50. אני רק מזכיר, עוד פעם, היום המיסוי מרובב, כלומר חלק מהמס הולך לשירותים. כן, אתה, יש לך הרבה רכוש, אתה צריך חברת שמירה גדולה מאוד, בן אדם שאין לו כלום, חי בסחירות כן, אין לו כמעט שום נכסים, כמה שמירה צריך על הרכוש שלו. אבל אתה צריך לשלם יותר על השמירה, אבל גם אתה משלם יותר מיסים עבור רווחה. מי שפעם מסתכל, נטל המס בישראל מתחלק, נדמה לי אם אני זוכר נכון, שני עשירונים העליונים 50% מנטל המס, מחזיקים 50%, נוסעים ב-50% מנטל המס בישראל. מה?
80%. 80%. עשירון העליון עושה 50%,
פחות אחרי. יכול להיות שאתה צודק, אבל בכל אופן, ודאי שאלה סדרי הגודל, גם לא משנה אם זה ככה או ככה, תמינו עשירונים, שני עשירונים העליונים, סוחבים על גבם את מדינת ישראל, וזה אחרי שבוכים שהם יש להם מקלט מס ושהם, כן, שאפשר לקחת מהם יותר, אז הם הולכים עם הרבה מאוד, כן, זה בגדול, זה הולך שיש לנו שני עשירונים שהם מממנים, יש לנו באמצע את העשירונים שמממנים את עצמם, פלוס מינוס, כן, מקבלים קצת יותר, מקבלים קצת פחות, ויש לנו את העשירונים התחתונים שמקבלים, ואני אגיד עוד דבר אחד, שיש לנו, העניין הוא מובילי, זאת אומרת, אני מניח שבגיל שלכם אתם מה מקבלים, ולאט לאט אתם תהפכו, תגיעו לאמצע, אתם ממנו את עצמכם, ובמקרה הטוב אתם גם תיתנו. אז כן, זה לא, אם יש מוביליות זה בסדר. כלומר, היום אתה פה, מחר אתה שם, אבל אנחנו יודעים שיש אנשים, לצערנו, שהם נשארים או רק בעשירים, או רק בעניים, רק בעשירים אנחנו לא לצערנו, אנחנו שמחים בזה, ולצערנו אנחנו נשארים רק עניים, אבל צריך להבין עוד פעם שבאמת, השלם יש לנו רף מקסימלי, כלומר, יש צדק, מס שיותר ממנו אתה לא יכול לקחת. רגע אחד. אז כותב בזה הרמב״ם, כולנו מכירים את תקנת אושה שהמבזבז לא יבזבז יותר מחומש, מי שנותן צדקה לא ייתן יותר מחמישית מנכסיו. כותב בזה הרמב״ם כך, במקור 10, בא אני ושאל די מחסורו, שזה הזכאות שלו, וזה אנחנו לא עוסקים היום, אנחנו היום עוסקים כל הסמסטר הזה בחלק הכלכלי, כלומר בא, לא בא כמה עניים מקבלים, אלא באיך המערכת הכלכלית עובדת, במקרה הזה כמה מיסים אנחנו מטילים. אז יש אני שזכה לצדקה, ואין יד הנותן משגת, כלומר אתה לא מסוגל, אין לך מספיק לתת לו את מה שהוא זכה לקבל, נותן לו כפי השגת ידו, תיתן כמה שאתה יכול, וכמה, עד חמישית נכסיו, מצווה מנו מובחר, ואחד מעשרה נכסיו, בינוני, פחות מכאן, עין רע, ולעולם לא ימנע אדם עצמו משלישית השקל בשנה, כלומר תת משהו כל שנה חייבים, כל הנותן פחות מזה אוקיי מצווה, ואפילו אני המתפנס מן הצדקה, חייב ליתן צדקה לאחר. יש פה קצת נגיע בדיני צדקה, אנחנו נגיע בזה יותר בסמסטר הבא, שכל אחד צריך את הצדקה, גם עניים, כלומר אנחנו, הצדקה זה משהו, הוא מצווה, מצווה, גם עניים חייבים כאן מצוות, אז שייתן משהו, שייתן מעט, כדי להיות גם מאלה שנותנים, אבל מבחינת החובה של האדם, הרמב"ם כותב, אם אתה יכול לתת, אתה יכול לעמוד בצרכים שלו, תיתן לו כמה שהוא צריך, אם אתה לא יכול לעמוד בצרכים שלו, אז יש 10% מידה בינונית, 20% מצווה מן המובחר, משמע שיש רף, אין רף מקסימלי כשאתה יכול, אם אתה יכול, אם אתה מיליארד מיליונר, שבעצם, כן, אתה עוסק בענייני הכספים שלך, כי זה רק מתוך עניין, כן, הרי יכולת להפסיק לעבוד מזמן, אז אפשר לתת לך מיסים, השמיים עם הגבול, כן. בוטל. אוקיי, וכך פוסק שולחן ערוך, שיעור נתינתה, אם ידו משגת ייתן כפי צורך העניים, אם אין ידו משגת כל כך ייתן עד חומש נכסה מצווה מן המובחר, אחד מעשרה במידה בינונית, וכל מכאן אין רעה, וחומש זה שאמור שנה ראשונה מהקרן, אתה לא נותן כל שנה מהקרן, מכאן ואין החומש הרוויח בכל שנה. הגרף המקסימלי מחושב ככה. אגב, העל יבזבז אדם יותר מחומש, לא יצטרך לבריאות. עכשיו יש שאלה, מה הרמ"א אומר כאן? האם הרמ"א חולק על השולחן ערוך? השולחן ערוך אמר, אם ידך משגת, תהיה אפילו יותר מחומש. בא הרמ"א ואומר לא, או שהרמ"א מצטרף דעת השולחן ערוך, בזה יש מחלוקת אחרונים. איגרות משה, מקור 12 כותב, כל פנים הרמ"א שכתב, ועל יבזבז יותר מחומש בצדקה, פליג חולק על השולחן ערוך וסובר שאסור לתת יותר מחומש, אפילו אם יש לך, לדעת הרמב״ם והמחבר צריך עיון, על כל פנים למעשה אין לבזבז יותר מחומש, אם לא לחשש פיקוח נפש. אומר אגרות משה, אומר אני קשה לי להבין את השולחן ערוך ואת הרמב״ם, מאיפה הם הגיעו, תקנת רושה, לא לבזבז יותר מחומש, נקודה, איך יש יותר לחוג מהתקנה הזאת, כך הוא אומר, והוא מבין שזו מחלוקת, והוא פוסק את דעת הרמב״ם. לעומת זאת, בישות מנחת יצחק, מראשי ידה חרדית, מקור 13, כותב, והנה מדברי השולחן ערוך ובמחבר, מוכח בידו משגת ואין חשש עוני יכול לבזבז יותר מחומש, וכן פסק חוכמת אדם ואהבת חסד, זה ספר חשוב של החפץ חיים על ענייני חסד, ומתראה את הפסיקה שלו, וראיתי בדרכי משה השלם שדברי המחבר בשולחן ערוך אז חומש מצווה לא מובחר, כתב למקור הדברים, מה המקור של הגבלת חומש? בפרק נראה שהתפתתה, אמר רבי אלי, ברור שהתקינו על מבזבז, יותר מחומש, שמה יצטרך לבריאות אין שם. שמה מינה שהרמ"א, הרמ"א מביא, לרמ"א יש ספר שקוראים לדרכי משה, על הטור. יש לנו טור, בית יוסף, מפרש את הטור, סוג של מפרש, כן, גם מביאים קוראות דברים נוספים, ודרכי משה על הבית יוסף והטור. הדרכי משה, הבית יוסף כותב המבזבז, אל לבזבז יותר מחומש, וכותב את הדין כמו שראינו אותו, מביא דרכי משה את המקור מכתובות. שמה מינה דלא בא לחלוק על דברי המחבר אלא למלות דבריו, אלא להביא מקור לדבריו, דבאין ידו משגת אסור לבזבז, אבל בידו משגת יש לומר דמודל דברי המחבר. כלומר, כאשר דרכי משה, הרמ"א זה בן אדם, כאשר הוא חולק על רבי יוסף קארו, בדרך כלל אנחנו רואים את זה בדרכי משה, בית יוסף כותב ככה, דרכי משה, הרמ"א, כותב אחרת, אומר, מסביר, חולק עליו, מסביר למה, בדרכי משה אנחנו רואים שהוא רק מביא מקור לדברי הבית יוסף, ולכן, כיוון שהוא לא מזכיר שם, במקום שבו יש דיון, הבית יוסף הוא כתוב בדרך של דיון, דרכי משה הרבה פעמים בדרך של דיון, כיוון ששם אנחנו, בדיון אנחנו לא רואים שיש מחלוקת, אז גם בדברי השולחן ערוך והרמ"א, שהם כתובים בדרך של פסיקה, אנחנו צריכים גם להבין שאין מחלוקת, ולכן מסקנתו, אם כן, להלכה למעשה, כמו בזמן הזה, שבכל עת יש עניים לצרכים לפנינו, מעולם לא גמרנו את הצרכים, ויותר עניי ארץ ישראל, שפיר יכול מי שידו משגת לבזבז יותר מחומש, ומצווה כעביד, והוא פסק כשולחן ערוך, כרמב״ם, שאפשר לחוג מחומש אם אתה יכול, ממילא גם אפשר לגבות מיסים, יותר מחומש אין לנו את הגבלת החומש, ושוב אני אומר, בענייני מיסים אנחנו הולכים אחרי המנהג, אני אומר, אני לא מכיר, אני לא זוכר לפחות, שנעשתה בדיקה, כשאתה משלם מס מאוד גבוה, מה מרכיב השירותים שאתה מקבל, ומה מרכיב הרווחה שאתה מממן, אז יש הבדל שוב ברמות הנמוכות והגבוהות, אבל אנחנו רואים שלפחות המנחת יצחק, ואהבת חיים, אהבת חסד, וחוכמת אדם, והשולחן ערוך והרמב״ם, חושבים שאפשר לחרוג גם מ-20%, אז אין לנו הגבלת, אין לנו תקרת גבייה, בתנאי שכמובן אתה משאיר לבן אדם מספיק כסף של לחיות, וברוך השם, אני אומר, שני העשירונים העליונים מסתדרים. אז עד כאן ראינו את המימון לצדקה, שאמור להיות על פי ממון, כלומר פרוגרסיבי. עכשיו ניגע לסוגיה נחמדה, והיא סוגיית מס ערך מוסף, היא סוגיה מעשית, אבל היא מעניינת. כלומר, במדינת ישראל, כמו בכל המערב, גובים מס ערך מוסף, כמו כבר הזכרתי, אוהבים מאוד את המע"מ, כיוון שהוא קל מאוד לגבייה, הוא מאוד נוח לגבייה, ולכן הוא נוח, הוא פשוט, וקשה מאוד להעלים אותו, להעלים מיסים. שוב, גם תמיד השאלה מי רוצה להעלים, כן, העצמאים, השכירים קשה להם להעלים מיסים כי המעסיק מדווח, אבל לעצמאים יותר קל להם להעלים מיסים. במע"מ, כשאתה משלם, המקבל צריך להעביר את המע"מ הלאה, ומניחים שבחלק גדול מהמקרים הוא יגבה אותו ויעביר אותו וזהו, ולא יעשה עניינים. שם יש העלמות מס, ואנחנו יודעים שזה מס מאוד פשוט וקל לגבייה, והעומק הדירה שלו הוא מאוד גדול, זאת אומרת, קשה מאוד להתחמק ממנו, הוא חל על כולם, והוא נוח ופשוט, וזה, קצור, אוהבים את זה. מה הבעיה עם המע"מ? המע"מ נופל לכאורה, אם אנחנו שוב חוזרים לפי נפשות או לפי ממון, הוא איפשהו נמצא באמצע. למה? באמת נראה את זה קצת יותר בצורה מפורטת שכתיבה בת זמננו, אבל למה הוא באמצע? כי מצד אחד, נגיד למשל, נלמד על מס הבשר. למה בשר? כי בשר יש שחיטה כשרה, הקהילה שולטת בעצם במחירה של הבשר, ולכן יכולה להטיל עליו מס. זה הרבה יותר פשוט מאשר כל דבר אחר. בבשר, אתה מניח שמצד אחד, העשירים אוכלים יותר מעניים, זה די פשוט. מצד שני, הם לא אוכלים באופן פרופורציונלי לרכוש שלהם. בסוף בעולם יש לו בטן אחת, וגם הוא מיליארדר, בסוף הוא יכול לאכול רק ארוחה אחת, הוא לא יכול לאכול מיליון ארוחות. ולכן, זה שהעשירים שלהם יותר, אבל לא מספיק יותר. כלומר, זה איפשהו באמצע בין נפשות לבין ממון. יש שם מרכיב שהוא מתחלק פה ראש, ויש שם שהעשירים צורכים קצת יותר, מלי שבמחקרים בני זמננו הם צורכים 100% יותר, כן? פי שניים, אבל פי שניים זה מעט מאוד ביחס למה שיש להם. טוב, אז קודם כל, הקונץ הזה של מס על הצריכה, כמו שאני אומר, לא נולד אתמול. אנחנו, נראיתי שקורטים שזה כבר מימי הראש כבר היה דבר כזה, בדרך כלל השלטון היה משתמש בזה. אגב, היה מס על מחירת משקאות אלכוהולים ועוד דברים מהסוג הזה. זה היה מס שכולם אהבו אותו. אנחנו מוצאים את זה כמס קהילתי בתשובת החתם סופר, שהוא בין שנת 1800, תחילת המאה ה-19, והוא כותב כך. נפשו היפה, מקור 14, נפשו היפה בשאלתו, נידון קהילתו, שמאז נהגו להזכיר הבריבל גלד, דהיינו לשלם מכל ליטרה בשר, ומזה היה סיוע למיסים, ועולים, ושוב זה כמו 5 שנים, הסכימו שלא להטיל מס על אוכלי בשר, אלא להאריך כל אחד הערכתו, וכדין וכהלכה. כלומר, הייתה קהילה, שכנראה כמו הרבה קהילות אחרות, גבתה מס על הבשר. ואז לפני 5 שנים, מהשאלה, החליטו להפסיק את השיטה הזאת, וללכת להטלת מס על פי הדין, שזה הערכת הרכוש שלך, כדין וכהלכה. ואתה נתחלקו לצדדים, יותר מחצי מניין ובהם רוב בניין, כלומר הרוב שהם גם רוב בניין, שהם רוב בניין זו העשירים, רוצים להסיר מעל שכמה מסע הערכה ולהטיל על הבשר, כלומר העשירים וכנראה גם הבינונים, שהם רוב הקהילה ורוב עשירי הקהילה, רוב המממנים, אומרים בוא נפסיק, נפסיק את השיטה הזאת, נחזור, נהיה כמו כולם ונגבה מעם, ולתקן ונחזיר את המס על הבשר, והחצי האחר ממענים איתם שעדי זה יפסידו לפחותי ערך, והם רוב הבשר והרוויחו עשירים. הכלכלה אותה כלכלה, כן? ברור שלעשירים מעם זה טוב. עשירים אוהבים שגובים ממעם, כיוון שזה מטיל גם מס על העניים, והעניים לא טוב להם מעם, רוצים מס הכנסה. ואח הפשיטה, ואז הוא דן, הוא כותב כך, ואח הפשיטה דדינו להאריך אותו חלק מס, שעל פי ממון יאריכו על פי אושרו ומסעו מתנו של בן אדם, לא על המאכלים ומשקים, אף פי שמאז היו נוהגים כן, אז היה בהסכמת כולם, והיו יכולים להסיע לעבור על דין תורה. אבל עכשיו שחזרו לדין תורה, שוב אחד יכול לעכב, והוא פשוט. מה אומר החתם סופר? הוא אומר, תראו, אם הייתם באים אליי קהילה שבה נוהגים לשלם מס מעם, מס ערך מוסף או מס הבשר, ועכשיו בא מישהו ורוצה לשנות את זה, הייתם עלו סליחה, אתם קיבלתם על עצמכם לנהוג לגבות מעם, מספיק, אני לא מתערב בזה, כן? בענייני המס הולכים אחר המנהג, ואני לא מתערב. אני אומר, הוא מסביר למה, כי ההנחה היא שאם ככה נוהגים וכולם שותקים, אז כולם מקבלים מרצונם הטוב את חלוקה הזאת של נטל המס. אבל, כיוון שהקהילה ששואלת אותו, אומרת, אנחנו כבר לא נוהגים ככה, אנחנו נוהגים בפישורת הדין. עכשיו אנחנו רוצים לשנות, לקבוע חוק חדש, שנעבור לגביית מעם, אז זה אומר, חתם סופר לא. יש שורת הדין, אתם עושים את שורת הדין, אי אפשר לשנות משורת הדין בלי הסכמה של 100% מהתושבים. אני כאיר בהערת סוגריים שבהילה כמו מדינת ישראל שבה יש כללים שבה הרוב יכול לקבל החלטה, ואנחנו, זה הכללים שקיבלנו על עצמנו, אז אתם גם בענייני מיסים אפילו בניגוד לדין תורה אפשר לשנות, כן? אפשר לעשות גם את זה כי ההסכמה היא יש הסכמה על השיטה, הסכמה שמשנים גם בדעת רוב. אז אנחנו רואים פה שני דברים, קודם כל שהוא טולרנטי, הוא אומר אני מוכן שיהיה מעם אם הדבר הזה יתקבל בהסכמה, הוא מדבר הסכמת 100%, אני אומר הסכמה של רוב, אם יש הסכמה, יש הסכמה של 100% שהרוב יכולים לקבל החלטות, אבל שורת הדין היא באמת מעם זה לא טוב.
זה לא מעם רגיל, אבל מעם פה רק על
הבשר. נכון.
שם לכתחילה או מן הסתם מוצר של פחות פעמים?
אתה רואה שדווקא הפוך, זאת אומרת, כמה שעניים פחות קונים, הם עדיין זה היה עדיף לעניים שלא יהיה מה. שלא יהיה מס בשר, סליחה. כל אחד מבין למה, כן. אני אומר, עשיר אוכל יותר בשר, אבל כמה יותר בשר?
אני רוצה שהעשיר, תכלס, ישלם, אוכל יותר מס.
אם אתה, אם, אם יהיה מס בשר?
כן.
לא?
אתה עשיר...
העשירים לא חשבו. אני אומר, לא, אז כנראה שהבשר שם זה לא יחתות. זה בשר כמו היום בשר. אז העשירים אוכלים פי חמש, פי עשר, כמה פי, פי כמה הם יכולים לאכול. ויש להם פי אלף. אז כנראה זה לא מס יחתות. זה כנראה, אתה רואה שהשיקולים, את השיקולים שלהם הם הכירו. תשובה יותר חדשה, ספרדית, מצפון אפריקה, במקור 15, שאלה, בירנו, אי ג'רבה, נפסם, שיש לנו ממאה ראשונים, תקנה לשלם מס על בשרה בהמות ומהכנסת המס, מספקים רוב צורכי העניים, תלמידי חכמים, והבית דין וכיוצא. כלומר, כל צורכי הקהילה, כולל הרווחה, כולל השירותים והשירותים הדתיים, הכל ממומן מהבשר הזה, ממס הבשר. הוא מוכרים הכנסת אותו המס, וכל אשר ירצה לקנות מראשית השנה למשך השנה. כן, העסק שם בנוי על הפרטה, אתה מוכר את הזכות לגבות את המיסים למישהו, משלם לך כסף ומתעסק בלגבות את, את המס מהאנשים, אבל על העופות אין משלמים כלום. ככה מן הבשר כן, עופות לא. והנה בימים הללו רבו מאוד קוני העופות, מזה ירדה הכנסה מהמס הנזכר, ונמספיק לצורכי העניים וכיוצא. ורצו שיבה טובה, היא לתקן מחדש מס על העופות, כמחצית מס בשר הבהמות, בערך למען יספיק ההכנסה הנזכר. כמו רוצים להטיל מס חדש על העופות, בשיעור 50% ממס הבהמות, הם לא פחדו ממס שונה למוצרים שונים, ויש יראו בדבר ואומרים כי מחסר להם דבר בהכנסה, יכולים להוסיף בערכת הנותנים ופסקות שצדקה אחרי זה. כלומר, המתנגדים להטלת המס אומרים, אתה חסך הכסף, תיקח יותר מהעשירים. ישיבה טובה העיר אומרים שכדרך לתקן המס, אתה אמר כי גביית הערכות קשים מאוד, כי זה אומר בחוב וזה אומר בחוב, הדבר מבין, די מחלוקת בהערכה. כידוע, קשה לגבות מיסים, כן, ברגע שאתה גובה מיסים על בסיס צריכה, זה מאוד פשוט. כמה קילו בשר קנית, כמה זה עולה, תוסיף 20%, תוסיף 30%, כמה מע"מ שיש, ותשלם, זה מאוד פשוט. בוא לבן אדם, תשלם לפי הרכוש שיש לך, מיד מתחיל לבכות שיש לו רק הפסדים. וכן, לכו נא למשרדי מס הכנסה בירושלים או בכל מקום אחר, ותראו שאת... התורים ארוכים מול פקידי השומה, כי כל אחד זה טוען בחוב וזה טוען בחוב, ולכן כולם אוהבים, אתם רואים, גם בג'רבה אוהבים את המע"מ. ועוד יש משלמים ויש אינם משלמים, כלומר קשה גם לגבות את זה, לא רק שזה קשה, יש מריבות על כמה צריך לשלם, קשה לגבות את זה, כי הבן אדם שאתה בא לגבות ממנו מיסים, והוא אומר לך, והוא אומר, אוקיי, חייבת אותו כבר, עכשיו, תשלח את פקידי השומה שלך או את הוצאה לפועל להוציא ממנו את הכסף. לעומת זה שהוא בא לקנות את הבשר בדוכן הכי פשוט, עכשיו הוא רוצה אותך, הוא צריך אותך, אתה גובה את זה מיד. אז אני אומר המע"מ, יתרונות המע"מ כבר איתנו מאות שנים. אתם אומרים שכתוב פה שזה היה מתקופת הראשונים, ואין כוח בדין יפה בגביית הממון, ואין להם דרך רק להמתין עבד עד אשר יצטרך אותו האיש שלא עושה לשלם, זה דבר ציבורי ונפרעים ממנו. כלומר הדרך שלך לגבות את הכסף זה כשהוא צריך אותך. כן, עכשיו שוב, זה אין כוח כפייה בג'רבה, אתה נמצא תחת שלטון זר, היום החיים יותר קלים, אז כשאתה צריך את הקהילה, אתה צריך ממנה את האולם שמחות, את הלא יודע מה, אז אתה יכול להגיד לו, בוא נפתח את הכרטיסייה שלך ונראה כמה אתה חייב. לכן אומר את הקהילה, תנו לנו לגבות מע"מ, זה יהיה לנו הכי פשוט. ובנידון דידן, לפי הטענות המבוארות בשאלת דברי האומרים לתקן, שימס גם על העופות שלו, תלקה מידת הדין, שזה משלם וזה לא משלם, נראה שהם בדברים, הם דברים צודקים ואמיתיים. נצטרך כל אחד ואחד להשתתף בעזרת העניים הנצרכים לפי יכולתו. כלומר, הוא מקבל את הטענה שצריך להטיל מס גם על העני, גם על העופות. הוא אומר, כן, ופודר זה דבר מעניין. החתם סופר אמר, אני מתייחס למס הבשר כדבר בדיעבד, רק מי שנהג, מה שנהג ימשיך. מה שרוצה חדש, לא. השואל ונשאל בג'רבה, אומר אני, כיוון שמנהגנו להטיל מע"מ, וכיוון שצריך לחסר לנו כסף, אז זה בסדר ללכת גם על העופות, ואנחנו צריכים כדי למלא את הקופה, והוא, כן, למרות שבעצם זה גם פוגע בעניים, זה פוגע בחלשים, בסופו של דבר הם משלמים יותר, כיוון שיש את כל יתרונות המעשיים של זה, הקלות הגבייה, הקלות הערכה, כן, יש פחות ויכוחים על שומת המס, לכן הוא בעד המס הזה ומאפשר גם להרחיב אותו. כן? אז הוא מאוד מאמץ בשתי ידיים את המע"מ, אומר זה מנגנו וככה אנחנו עושים. עכשיו נראה, יש, אני אגיד את זה קודם כל בכללי, בכללי כמה מילים על זה ואז נראה פה לפרטים. יש, נכתבו לא מעט מאמרים על מיסים בהלכה. המאמר הראשון, והוא מקיף מאוד, זה של הרב תחוש, שהתפרסם ב... בזמנו היה מושג שקראו לו, זה, קראו לו חבר הרבנים של הפועל המזרחי. זה היה בדומה ובשונה מועצת גדולי התורה של נקודת ישראל. אז היה חבר רבנים של הפועל מזרח, נדמה שזה הוקם על ידי הרב ישראלי, והם ליוו את מה שקוראים היום הבית היהודי, לפני כן מפד"ל, לפני כן הפועל המזרחי, כליווי רוחני, גם דברים רוחניים, גם בשעות הלכתיות. וחבר הרבנים של הפועל המזרח יוציא, היה מוציא כתב עת שקראו לו, היום אחר כך יצא על ידי מכון צומת בסדרת ספרים שקוראים לה בצומת התורה והמדינה. אני לא זוכר, קראו לזה התורה והמדינה, אני לא זוכר את השם המקורי. ושם באותו כתב עת ואחר כך גם בספר של צומת יש מאמר של הרב תחורש שהיה מחשובי הרבנים בחבר הרבנים של הפועל המזרחי על המיסים על פי ההלכה. הוא עושה מסקירה מאוד יפה, ובסוף מסקנתו שהמיסים במדינת ישראל שהם פרוגרסיביים, מתאימים להלכה, ככה הוא כותב, בתור מה שנקרא עבודה ראשונה, גם שבאנו שלא כלכלן, זו עבודה יפה מאוד. אני אומר, היום ודאי שמכל אחד יישב כלכלן והוא יכול להגיד דברים קצת יותר מדויקים, יותר מתוחכמים, אבל זו עבודה יפה מאוד. יש גם מאמרים של הרב שלמה לוי מיער ציון, שני מאמרים שפורסמו בצוהר, אחד זה על מס פרוגרסיבי והשני זה על שיעור הנתינה המקסימלי לצדקה, קשור למה שראינו עכשיו. יש גם מאמר, שני מאמרים של הרב אורי סדן ממכון כתר, כלכלה על פי התורה, אחד באופן כללי על מיסוי, שאנחנו נקרא ממנו עכשיו עוד מעט, ואחד באופן ספציפי, הם הוציאו כמה פעמים ניירות עמדה, אחד זה היה בנוגע לתקציב 13-14, היינו שותפים בכל משפט ארץ, בחלק המשפטי לא הכלכלי, שממש מדברים על שאלת, כלומר שיש לך עודף גבייה, איך לחלק אותו. כלומר, ממי צריך להקל את נטל המס, או הפוך, כשעומדים להעלות את נטל המס, האם להעלות את המע"מ, מדי פעם השאלה הזאת עולה, להעלות את המע"מ או להעלות את המס הישיר. אז הרב סדן כותב כך, מקור 16. קיימת שיטת חלוקה נוספת של המס, והיא תשלום עבור צריכה, אשר ניתן למצוא למקורות כבר בתוספתה, כך הוא מבין שם, לא משנה מה בדיוק, מקורו עמו, כן? בעבר היה מקובל מאוד מס מסוג זה שנגבה לפי מידת צריכת הבשר, עבור מטרות שונות של הקהילה, הג'בילה. היו קהילות שגילו עניין במעבר לשיטת מיסוי זו, שכן הגבייה מרוכזת מבעל היתלית, הייתה נוחה הרבה יותר, ופתרה מן הצורך להחזיק מערכת שומה וגבייה, כמו שראינו בשואל ונשאל. מס ערך מוסף, מע"מ, פועל אף הוא על פי אותן עקרונות אחרות, ומעלה את אותה הדילמה, שכן יש מקום להסתפק כיצד יש לראות אותו כמס המוטל באופן שווה הפוגע בעיקר בעניים, שכן חלקו היחסי של מס זה מכלל הכנסותיו של העני 15% גדול יותר מחלקו היחסי של המס בהכנסות העשיר 10%. תראו, הוא מתבסס על נתוני משרד האוצר מנהל הכנסות הגבייה לשנים 2009-2010. אנחנו רואים שהוא, כן, הוא לא שואל כמותית, כן, כמה השיעור משלם יותר, אלא מה אחוז המס ביחס להכנסותיו של העני ושל העשיר. אז אנחנו רואים שהעשיר משלם, כן, יש לו צריכה יותר גבוהה, אבל היא לא מספיק גבוהה בשביל שהמע"מ יהיה פרופורציונלי לרכוש שלו או להכנסות שלו. אני משלם 15% והעשיר בסופו של דבר משלם פחות, רק 10, המע"מ זה 10% מהכנסותיו, ולכן אז זה בעיה, כי זה פוגע בעניים, או שזהו מס המאזן בשתי צורות הגבייה, שכן בפועל חמשת העשירונים העליונים צורכים יותר ולכן משלמים יותר מע"מ מחמשת העשירונים התחתונים ביחס של 1-2. אוקיי? חמשת העשירונים העליונים משלמים פי 2 מע"מ יותר מהעשירונים התחתונים. אז אנחנו רואים פה את שתי צורות החישוב. מצד אחד, העשירים משלמים יותר, אבל לא מספיק יותר. ואנחנו לא מגיעים, אם אנחנו רוצים שזה יהיה לפי ממון, היינו מצפים שזה יהיה כל המע"מ, כל אחד ישלם. כדי שהמע"מ יהיה הוגן, כל אחד צריך לתת מע"מ 15% מהכנסותיו. וזה לא המצב. אז, ואז הוא כותב כך, חלוקת נטל המס במדינת ישראל לאור ההלכה. בעולם המערבי ובמדינת ישראל בפרט, לא מקובל עוד לגבות מס לפי נפשות ממש. למעשה נשארנו משני סוגי מיסים, מיסים ישירים כדוגמת מס הכנסה, ומיסים עקיפים כדוגמת מע"מ. אם נבחן את הרכב הכנסות המדינה במיסים, נגלה באופן מפתיע, כי הכנסות המדינה מתחלקות באופן שווה בין שני סוגי מיסים אלו, ותראו את המקור למטה. בהכרח דומה חלוקת המיסים במדינת ישראל לדרישות ההלכה, כי המיסוי התחלק חציו לפי ממון וחציו לפי נפשות. כלומר, אם המע"מ, אנחנו מסתכלים עליו כמיסוי לפי נפשות, כיוון שבסופו של דבר העניים משלמים יותר, אז, והמס הישיר, מס הכנסה רגיל, הוא לפי ממון, אז יוצא בעצם שחצי מהמס הוא כך וחצי הוא כך, אז גם השיקולים אשר הובילו לאיזון זה אינם עקרונות הלכתיים שנזכרו לעיל, בסופו של דבר התוצאה היא תוצאה סבירה, ולכן הרב סדן אומר, אני בעצם רוצה לשמר את המצב הזה, שהכנסות המדינה הם חציין ממס הכנסה ישיר וחציין ממס הכנסה עקיף. ולכן בעצם לפי דבריו היינו אמורים בעצם לקיים איזשהו מעקב. שוב אני אומר, אנחנו לא, הרב סעדן מזכיר את זה בעצמו, אנחנו יודעים שהמנהל גובר, איננו חובה כל הזמן לתקנן את זה, אבל כל פעם שיש לנו, מגיע לנו כסף, אנחנו, או חסר לנו כסף, אנחנו רוצים לשנות משהו בנטל המס, אנחנו צריכים לחזור למנהל הכנסות המדינה, לשאול אותם, תגידו, איפה אנחנו עומדים היום? כמה יש לנו הכנסות ממע"מ, כמה הכנסות ממס הכנסה, ולנסות לשמר או לחתור לאיזשהו שוויון בין שני סוגי המיסים האלה, ואז, כן, אז אם יש לנו גביית יתר ממע"מ, אנחנו צריכים להוריד את המע"מ או להגדיל את המיסים הישירים, ואם זה הפוך אז הפוך. המטרה שלנו בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לפעול ברוח ההלכה, שאנחנו רוצים לשמור על גבייה חציה לפי נפשות, חציה לפי ממון, שגם ההכנסות המדינה מתחלקות באופן דומה בין מע"מ לבין מס הכנסה ישיר.